שבת שלום וברך, בשורות טובות, ישועות ונחמות, וזכות רבי שמעון בר יוחאי, שההילולה שלו קרבה ובאה, תעמוד לכם ולנו ולכל ישראל בכל אתר ואתר.
אמן ואמן, חזק וברוך הרב, ובוודאי תהיינה שאלות גם בעניין הימים האלה, תום הימים שבהם נהגנו מנהגי אבלות. אבל הייתי רוצה אולי דברי התעוררות, כבוד הרב, לדבר בעניין הזה שהנה ההילולה יוצאת בצאת השבת, והילדים גם יחד עם המבוגר.
קודם כל, אני קשה לי לומר וקשה לי לדבר בנושא כזה, כי רבי שמעון בר יוחאי זה לא דמות מהשורה הרגילה, או מהדמויות המקובלות שאנחנו מכירים או שמענו עליהם, או שקוראים את דבריהם. צריך לדעת שרבי שמעון בר יוחאי הוא נקרא בוצינה אילאה קדישה, ולא אנחנו הדבקנו לו את התוארים כמו שהיום יש כאלה שמדביקים תוארים שונים, אלא גדולי ישראל וכל הדורות. וכך הזוהר בעצמו, משה רבנו בעצמו, קורא לו בוצינה אילאה קדישה, שתרגומו החופשי נר קדוש עליון, כלומר נשמה מיוחדת במינה. והסיבה היא, יש הרבה סיבות, אבל הסיבה המרכזית שרבי שמעון היה תלוש מכל דבר חומרי וגשמי. רבי שמעון היה, הוא סובר, כך הוא אומר בגמרא במסכת ברכות, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה, קוצר בשעת קצירה, תורה מה תהיה עליה, אלא יושב ילמד תורה. אז שאלו אותו, אז נו, ומי יזרע לנו את השדות? אומר, יש הבטחה מהקדוש ברוך הוא, ועמדו זרים וראו צונכם. כלומר, אם אנחנו נקבל עלינו עול תורה באמת, אז יהיה, הקדוש ברוך הוא ישלח לנו שליחים שהם יטפלו בנו. לא שאדם צריך להיות מופקר דעת רבי שמעון, רבי שמעון בעצמו עסק גם כן במלאכה, והיה מביא את הספסל שהיה עובד עליו, מביא אותו לבית המדרש ויושב עליו. הגמרא אומרת ששאלו אותו מה זה, אמר להם גדולה המלאכה שמכבדת את בעליה. אלא שכוונת רבי שמעון שאדם צריך לעשות את לימוד התורה העיקר. ולכן גם ההילולה של רבי שמעון, אדם יחפש לעצמו איך לנצל את השבת הזאת ואת הלילה הקדושה של ל"ג לעומר ואת יום ל"ג לעומר לתורה, לתורה ולתורה. לא לטיולים ולא לסיורים ולא להיתקע בפקקים ולא ללכת לכל מיני מקומות באפס מעשה. ויבזבז את הימים האלה, את השעות הקדושות האלה לריק חס ושלום. צריך לראות איך גדולי ישראל נהגו ואיך גדולי ישראל נוהגים, מה הם עושים ביום הזה, איך הם לומדים תורה ביום הזה, איך הם משקיעים בלימוד התורה. שבדה עקה שהשנה קורה מה שקרה בשנה שעברה, שההילולה חלה במוצאי שבת. וידוע שבשנה שעברה, זה כך קורה כל שנה, כבר מהשעה 10 בבוקר בעיצומו של יום השבת נפרסו כוחות הביטחון ועוד 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 לאורך השבילים והכבישים והאזור של המתחם של הקבר והסביבה, אפילו הרחבה של כמה מעגלים סביב המתחם שם. והדבר גורם חילול שבת נוראי וחילול חילול שם שמיים בפרהסיה. ויהודים מהללים שבת בגלל שיש אנשים שמבקשים להיות שם בשבת, מבקשים להיות שם במוצאי שבת, והמקום צר, והכבישים מאוד מפותלים, ולא יכולים להכיל את ההמונים שצובעים על המקום. כבר קרה מה שקרה שנה שעברה, והשם ישמור שלא יקראו עוד אסונות. שמענו כבר שהיום קרה שם איזו תאונה קשה עם איזה בחור, פנו אליי כבר שאיזה בחור צעיר לא עלינו נפצע קשה שם, אז צריך הרבה זהירות, ולכן כל חכם יהיה עיניו בראשו שלא לגרום חילולי שבת. לכן אין, זה לא נכון ללכת במוצאי שבת ולהסתמך על סמך זה שהמערכים, אם זה של התחבורה ואם זה של המשטרה ואם זה של אנשי הביטחון וכל נותני השירותים הציבוריים יעבדו בשבת בשביל שיהודים שומרים מצוות יבואו לרבי שמעון. ודאי שרבי שמעון לא ניחלה בזה, והוא לא מרוצה מדבר כזה. אז כל אחד יעשה את החשבון נפש האישי שלו. ויש לנו קבלה בידינו, כך שמעתי מאבא לא פעם ולא פעמיים, שהרב שאול דווק עליו השלום, ראש המקובלים בדורו לפני 100 שנה בירושלים, היה ראש עדת המכוונים, אמר בפירוש שבכל מקום שעושים לימוד תורה בשביל איזה צדיק, ובפרט לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, יושבים ולומדים את התורה שלו, אפילו לא ספר זוהר, כל תורה שתלמד, וזה יהיה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, נשמתו תבוא ותופיע שם, ואמצע המילים, ואפשר לבקש ממנו כאילו הוא בחיים חיותו ניצב לפניך. אז כל אחד ישים את הדברים האלה מול עיניו ולתשומת ליבו, בעזרת השם יהיה שלום לישראל ויהיה שקט ויעבור היום הזה בשלום ובשלווה. גם המדורות הרבות שעושים צריך לדעת איך לעשות, מה עושים, איך לעשות הדלקה ושלא לקלקל את האוויר, שהרבה אנשים סובלים מבעיות של נשימה וקוצר נשימה, יש זקנים, יש חולים, יש יולדות, יש תינוקות, יש בלי סוף אנשים שסובלים מכל החומרים האלה שבוערים. את אנא תיזהרו הן מהשריפות הן מקלקול האוויר, וזיהום אוויר זה דבר לא טוב ואין בזה מצווה, אני אומר את זה בלשון המעטה. אז שיהי רצון שעבור הכל בשלום. תודה רבה.
אמן ואמן, חזק וברוך לרב. באמת, כמו שהרב אמר, גם להימנע מחילולי שבת ככל שאפשר, ונזכה באמת לגאולה שלמה בזכות התנא רשב"י. וברשות הרב, אנחנו נשמע כבר את השאלה הראשונה. מאזין מירושלים, שלום לך יוסף.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
כבוד הרב, אנחנו נכנסנו לדירה לפני 3 שנים, וקיבלנו את החדשה בלי אמה על אמה, שהשאירו אותה עם הסיל. רצינו לשאול האם זה חייב, איפה עושים את זה בעצם?
עשו לכם, זאת אומרת, אתם קיבלתם את הדירה כשהיא צבועה כולה, או שיש שם הפסקה של צבע של אמה על אמה? לא הבנתי.
לא, הייתה צבועה לגמרי.
הייתה צבועה לגמרי, אז אתם צריכים, עכשיו אתה יכול לעשות את זה. תסיים את השיחה איתי מיד, תיקח לך איזה שפחתל או סכין או כל מכשיר חד, ותגרד, תקלף את הסיד, את הצבע, בגובה של, בגודל של 50 סנטימטר על 50 סנטימטר, אתה יכול לעשות את זה ריבוע, מסודר, תציין אותו עם עיפרון לפני כן על ידי שתמדוד, ותגרד את זה, וזה יהיה זכר לחורבן. ואיפה עושים את זה? ליד הכניסה הראשית של הבית, שיראה אותו בכניסתו ובצאתו, ויזכור חורבן בית המקדש.
מעל הדלת הרב?
לא מעל הדלת. מעל הדלת אתה לא תראה כשתכנס.
אם אני נכנס לבית, למול יש שם.
מי נכנס ורואה מעל הדלת, תחפש לך מקום, קיר סמוך ליד הדלת, ליד הכניסה, שאפשר יהיה לראות אותו או להציץ שם, גם כשנכנסים, גם כשיוצאים. תבורך.
תודה. תודה למאזין יוסף מירושלים, וחזק וברוך לרב. אנחנו עם מאיר מחצור, שלום לך מאיר.
שלום וברכה, שבת שלום לרב.
שלום, שבת שלום.
יש לי שאלה, אני הייתי בהילולה של רבי מאיר בעל הנס.
כן, עליו השלום.
עליו השלום, סופר הגן עלינו על כל עם ישראל.
כן.
יש שתי מתחמים, יש בית מדרש עם ציון שלו למטה כזה נמוך, ויש ציון שלו שעולים במדרגות למעלה, מה ההבדל בין שתי...
יפה, יפה. שאלה טובה שאלה.
ועוד דבר, למה אין פירוש על
ה... תרשה לי, אני אסביר לך את זה. הסיבה היא מפני שהקהילה העתיקה בטבריה זה מאות רבות של שנים. זה לא התחיל לא אתמול ולא שלשום, ואפילו לא לפני 300, אלא יותר, הרבה יותר אחורה. לפני מאות שנים בטבריה שתי קהילות היו שם יהודיות. האחת של ספרדים, והשנייה הקהילה האשכנזית. ובטבע הדברים, כל קהילה מתפללת לפי הנוסח שלו, לומדת את הלימודים שלה, מנהלת את החיים שלה כפי שהיא. אז חילקו לשם שלום, חילקו את אחוזת הקבר של רבי מאיר לשני חלקים. צד אחד זה הצד האשכנזי, זה מה שראית למעלה, ישיבת אור תורה שם. והצד השני זה הצד הספרדי, שם יש ישיבת מאיר בת עין. עכשיו הדבר הזה היה כבר קיים כמה מאות שנים, וזה אותו קבר, זה אותה מצבה, וזה אותו קיר, וזה אותו גובה אווירי של שני המקומות הללו, כך שאין לך פה פיקפוק, ואיפה שתרצה אתה יכול להתפלל. תרצה תתפלל בחלק הזה, תרצה תתפלל בחלק השני, העיקר מקום שלא יש שם תערובת של אנשים ונשים, העיקר מקום שיש שם שמירה על גדרי הצניעות, העיקר מקום שאין שם כל מיני רעשים וקולות וברקים וכדומה, שתוכל ללמוד שם את אותם פרקי תהילים, או אותם פרקי משנה, או את אותם פרקי חלקים מהזוהר, או כל דבר אחר שתרצה ללמוד שם, תלמד ביישוב הדעת, תתפלל, תבקש את בקשתך, ותלך לביתך לשלום. בכל אופן, זה אותה מצבה, זה פשוט צד דרומי, והצד, סליחה, או המערבי, והצד המזרחי. אז זה כל, זה כל העניין. תודה רבה לך.
תודה רבה וישר כוח. אנחנו עם מאזינה מירושלים, יהודית, שלום לגברת.
ערב שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
ברוך השם, נולד לנו נכד ראשון, ואנחנו רוצים לדעת אם יש הנהגות מסוימות לגבי הברית, האורלה, לגבי הסנדק ואבי הבן, אם הרב יוכל להגיד לנו.
יש הרבה הנהגות, אני לא יודע אם אני יכול למנות אותם כעת במסגרת של השיעור הזה, אבל הנהגות יפות יש. קודם כל, טוב ללמוד תורה כל לילה ולילה, לפחות איזה שעה או שעתיים, לשמירה לילד, עד ליל הברית. בליל הברית, להשתדל שיבואו 10 אנשים, ישבו בבית, ישימו כיסא אליהו, יקחו איזה כיסא גבוה, יעטפו אותו במפה יפה, יקשטו אותו, ישימו עליו ספר תנ"ך, ויאמרו, זה כיסא של אליהו הנביא, איפה? בבית של היולדת, בבית שנמצא שם התינוק. ולא חייבים ללמוד דווקא שם, יכולים ללמוד בבית סמוך ובבית הכנסת, אבל בשביל אותו תינוק. ויש ספר שנקרא ברית עולם, שלומדים שם את הזוהר, אז אנא לא לחלק את זה, אלא לקרוא אותו לפי סדר, זה לא לוקח יותר משעה אחת, ואפשר להקדיש שעה באותה לילה, וצריכים להקדיש שעה באותה לילה, כדי ללמוד תורה בצוותא, 10 אנשים יחד יקראו את ספר הזוהר, שם הדברים מאוד מעניינים שמדברים בענייני המילה ומנהגיה, ולמחרת השתדלו מאוד מאוד לעשות את ברית המילה לא באולם, זה דבר מאוד לא טוב, כמו שברית מילה זה דבר הכי קדוש שיש, יותר מחופה ויותר מבר מצווה, זה ברית בינינו לבין השם יתברך, וחבל חבל חבל שעושים את זה באולם, ויש שם המולה ויש שם תזמורות ויש שם ערבוביה הרבה פעמים, והרבה פעמים יש, אני לא רוצה לקטרג, אבל נשים באות לא בלבוש נכון, לא בלבוש הולם, וזה משפיע על הילד, משפיע על כולם, משפיע על כל הנוכחים. ברית מילה במקור נערכת בבית הכנסת, לפני הצהריים, שעות הבוקר. אחר כך רוצים לעשות סעודה, ודאי צריך לעשות סעודה. לעשות סעודה או בחצר של בית הכנסת או באולם, אם ישנו מתחת לבית הכנסת, או באיזה אולם אחר, במשך היום, אם לא יכולים בבוקר, אז יכולים בצהריים, ואז לעשות את הסעודה כדבעי, כדת וכהלכה. אבל הברית צריך שתהיה בקדושה ובתהרה, לעשות אותה עדיף רק בבית הכנסת. או אם רוצים באולם, אפשר באולם בשעות הבוקר. שעות הבוקר וישכם אברהם בבוקר, כזריזים מקדימים למצוות. לבדוק ולחפש את הסנדק הטוב ביותר, אם יש סבא שהוא מקפיד והוא רוצה, אז הוא יש לו זכות קדימה. זכות קדימה קודם לסבא מצד האבא, אחר כך זכות קדימה לסבא מצד האמא, אחרי זה למי שירצו יזמינו איזה רב גדול, תלמיד חכם, שהוא יושב סנדק והילד יהיה על ברכה ולא אדם עם הארץ, כי זה מאוד יכול להשפיע על הילד. כנה לקחו מוהל יראה אלוקים, אדם ששומר פיו ולשונו, אדם שהוא ירא שמיים, שמתנהג בכובד ראש, אדם שעוסק בתורה, כמה שיותר עוסק בתורה יומם ולילה, זה משפיע לטובה על הילד. ואחר כך יזהרו בכיסא אליהו, שיש שם כיסא אליהו, לא הכיסא שהסנדק יושב עליו, זה מנהג האשכנזים. סליחה, אנחנו הספרדים לא נוהגים כך. אנחנו הספרדים נוהגים על פי הקבלה, כך כתב הרמק בספר אור החמה, פירושו על הזוהר בפרשת לך לך, בצד ג', כותב הרמק שצריך שיהיו שם שני כיסאות ניצבות, אחת יושב עליה הסנדק והתינוק על ברכיו, והשנייה היא כיסא מיוחדת לאליהו הנביא, שעליה היו שמים ספר תנ"ך, יש היו פותחים אותו בפרשת פנחס בן אלעזר, יש היו פותחים אותו בעוד מקומות, כך מובא בספרים, ויעשו את הכל בקדושה וטהרה, והעורלה ישימו אותה בכלי של עפר, ולא יזרקו אותה, אלא יקברו אותה במקום שצריך לקבור אותה, כמו שצריך, כדת וכהלכה, ובזה יהיה הילד צדיק וכשר, חסיד ויראה אלוקים. תודה רבה.
אמן ואמן, מזל טוב וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם פנחס מנתניה. שלום לך פנחס.
שלום.
שלום, שלום.
שלום לכבוד הרב. רציתי לדעת, אני כל יום שישי הופעה, מכינה בצק והופעה לשבת. יש לי חברה שמתחזקת והיא רוצה גם היא לבוא לסמוך בהפרשת חלה. מותר לי לברך על ההפרשה וגם לה על אותו בצק?
לא. אתם צריכים להחליט, תעשי בתורנות, פעם היא תברך ופעם את תברכי. יכול להיות הבצק שלך, ואת תאמרי לה שאיך לברך, שפעם אחת היא תראה איך את עושה את זה, ובפעם הבאה, או בשבת הבאה, או שתעשו שני בצקים. שכל בצק יהיה לו קילו 590 גרם כמחנטו, ואז אפשר להפריש חלה בברכה. ואז תלמדי אותה איך להפריש חלה. אבל כמובן צריך שלפני כל זה לחזק אותה בשמירת שבת, בשמירת טהרה, בשמירת הרבה דברים באכילת כשר, לא עיקר הפרשת חלה, זה דבר טוב, זה פותח, זה מקרב, זה מחזק, יפה. אבל לאט לאט, ככה מושכני אחריך נרוצה. לא להסתפק רק בזה, זה לא איזה טקס או הצגה, אלא זה אחת ממצוות התורה שאנחנו מקיימים אותה. אנחנו צריכים להתחזק גם בכל המצוות, מזה נבוא לעשות עוד מצוות אחרות. אבל בכל אופן, לא שתי נשים יכולות להפריש חלה אחת, אלא אם כן לכל אחת יש בצק, כמו שאמרתי, קילו 560 גרם נטו, וזה, אז כל אחת יכולה על הבצק שלה לברך, את יכולה או על הבצק שלך לוותר, לוותר בשבילה, לכבד אותה שהיא תברך. רק שתדע לברך נכון, תקחי סידור או דף מיוחד ששם יש את הנוסח, והיא תאמר את מה שצריך לומר. תבורכו מן השמיים. שלום לשי.
שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שבת שלום.
רציתי לשאול את הרב, שהולכים בני האדם לבית קברות, שמתפללים על קבר, האם צריך לשים אבן קטנה על הקבר, ומה הטעם ששמים?
יפה שאלת. קודם כל, אנחנו משתמשים במילה בית עלמין, עדיף. כי זה שם יותר ככה נשמע יותר טוב ויותר נעים, זה בית עולמים נקרא. אז שמה שמגיעים באמת שמים אבן קטנה על המצבה. יש כמה טעמים בדבר. יש טעם אחד שלהראות ולציין שהוא היה פה, זה מזכרת שאני הייתי כאן. כך נראה מהירושלמי, שבירושלמי מובא כיוון שהיו מביאים את הארון לארץ ישראל, מנהים עליו רגב אדמה, משום וכיפר אדמתו עמו. האמת שהראיה קצת קלושה כאן, כבר העירו על זה הפוסקים, אבל אמרו, נו, מנהג ישראל, אנחנו לא מבטלים אותו. על פי הקבלה יש טעם אחר. על פי הקבלה הטעם הוא שכאשר אתה בא לקבר של צדיק להתפלל שם, אבל צריך שיהיה לכוון בכוונה אמיתית ולהיות רציני שם, לא לדבר דברים בטלים, וללמוד שם תורה, ולהרהר תשובה, תשובה מעניין, זה העיקר, זה התכלית. לא העיקר לבוא, לבקש וללכת, זה לא איזה לשכה שקבלת קהל, אלא זה מקום קדוש, כך כותב המעריל, יש לו קדושה כקדושת בית הכנסת, לכן אסור לאכול ולשתות שם, אסור לעשות שם כל מיני דברים ולשיח שיחת חולין, זה מקום שצריך להתנהל בו בכובד ראש ובקדושה ובטהרה. שם כשאדם בא שם שם אבן. למה שמים את האבן? אז על פי תורת הקבלה, כך מובא גם בספר שבטי צדיקים למורבי עליו השלום, שהסוד הוא שהנשמה יורדת מלמעלה ושורה על האבן, כי כאילו אני מכין לה איזה כיסא ומזמין אותה לבוא לכאן. ואז לפי השיטה הזאת, כשעוזבים את המקום, מסלקים את האבן, כי היא כבר עולה למעלה, כאילו משחררים אותה ונפרדים ממנה, והיא עולה שנית למקומה בגן עדן. אז זה המקור ששמים אבנים, או יש רגבי עפר, או כל דבר אחר, לציון שהיינו שם, או לסיבה שזה יהיה כיסא ומושב לנשמה. תודה רבה.
כן, תודה לבחור הצעיר מירושלים, ואנחנו עם חיים מסדרות. שלום לך חיים.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום ברך. שאלה בהלכות פדיון הבן. בן שהפדיון שלו חל בשבועות, האם צריך להקפיד לפדות אותו במוצאי שבועות או למחרת באיסרו חג?
הרב גינת ורדים, עליו השלום, שהיה גדול בתורו, הרב חידה הרבה מסתמך עליו, הוא חי לפני למעלה מ-300 שנים, כותב, והביא אותו גם מרן באבי העומר עליו השלום, כותב שכאשר חל פדיון הבן בשבת, ואי אפשר לפדות בשבת, כי אנחנו צריכים שיהיה 30 מלאים. אם יום ה-30 של הלידה זה יוצא יום שישי, אז נמצא שבליל שבת זה הזמן, או ביום שבת. יום שבת זה יום ה-31, ואי אפשר לפדות בשבת. אז הוא אומר, לא ידחו את זה ליום ראשון, אלא יקדימו את זה ללילה של מוצאי שבת, משום זריזים מקדימים במצוות. אז לכן צריך להקפיד לעשות את זה מוצאי שבועות. אבל אם אתם יודעים שזה יגרום חלילה חילול חג, שיהיו כאלה קרובים שכן ירצו לבוא, וגם אם תזהירו אותם הם לא ישמעו, ואז יעשו הכנות בעיצומו של החג, ויתכן מאוד שיסעו בחג ויבואו עליכם, אז כדאי שעדיף שתעשו את זה ביום של האיסרו חג, אבל לא תאחרו, להיזהר מאוד מאוד לעשות את זה במשך היום, כדאי לעשות את זה בשעות הבוקר או שעות הצהריים, לכל הפחות. אבל לא לאחר את זה לערב, זה גם לא בריא לילד, משום שמירה לילד, אנחנו צריכים לפדות אותו רגע קודם. כיוון שכבר בחג השבועות חל עליו הפדיון, וזה לא טוב שהוא בלי פדיון. בחור צריך שיפדו אותו, והכהן יברך אותו. אז לכן, אנא להקדים. אז אני חוזר ואומר, בהחלט יש עדיפות ראשונה במעלה לעשות זאת במוצאי החג. אלא אם כן אתם בטוחים שלא אחד ולא שניים יחללו חס ושלום את החג בשביל כך, אז תדחו את זה למחרתו. אבל לא לאחר יותר, כיוון שהזמן כבר הגיע, וזה לא טוב לילד שלא עושים לו את הפדיון בזמן. שיהיה במזל טוב ובשעה טובה.
אמן ואמן, ואיתור בזמנו, תודה לחיים מסדרות. אנחנו עם ציון מהמרכז, שלום לך ציון.
שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שבת שלום וברך.
שברך את הרב ונורא מעליה, בריא וחזק, וינהיג אותנו עד ועד גול צדק בעזרת השם.
תודה.
כבוד הרב, רציתי לשאול בקשר למנהג שיש אצל הבבלים, שזה נקרא סמוך, סמוך, שישי, סמוך, זאת אומרת, אם אצלהם עולה מישהו שביעי, ולפני כן יש מוסיפים, כאילו הקריאה הזו לא נחשבת, היא קריאה פסולה, אין להם טעם, הם נפגעים, מאוד נפגעים אם עשו מוסיפים לפני שביעי. מה זה סמוך הזה? מה זה המנהגים האלה? האם יש איזה שיסוד, שורש? דיברנו על זה קצת בכולל השבוע.
סליחה, הבנתי אותך, תרשה לי, אני נסביר את הנושא, זה לא רק אצל הבבלים. אצל כל עדות המזרח, אתה תראה את זה בכל אורך ספרי הפוסקים, בעיקר הספרים שעוסקים בדיני קריאת ספר תורה, כמו אמת ליעקב, לרבי ישראל יעקב אלגזי, כמו בספר החיים לרבנו חיים פלאצ'י, כמו לדוד אמת להגאון החידה, וכמו בעוד הרבה הרבה ספרים אחרים. סליחה, היה פשוט רעש מבחוץ. אז אם כן, כולם כותבים את העניין הזה. ומה העניין? העניין הוא שיש חובה של שבעה עולים. העולה מספר 6, שהוא נקרא שישי, הוא הכי חשוב על פי הקבלה, מדגיש, על פי הקבלה. לפי דברי הגמרא, העולה שלישי הוא הכי חשוב. מי עולה שלישי? התלמיד חכם שבקהל, הממונה על הציבור. שישי זה בנים שלהם או אנשים שסמוכים עליהם. אבל לפי הזוהר, זוהר מביא שרבי קרוספדאי חמיד דיבה, שהוא קבור בין מירון לצפת בדרך שם, לא היה עולה מימיו אלא שישי, היה עולה שישי. כך רבנו הארי גם מביא בספרו שער הכוונות, שעליית שישי חשובה. כך גם הרשש כתב, וכך מובא גם במנהגי בית אל, שעלייה שישי היא חשובה יותר. עכשיו שישי, מה זה שישי? יש לו שני, כמו שאומרים, שני קובעים או שני משרות, ונסביר את זה, ומכאן יצא הנושא של סמוך. האחד שהוא מספר 6 בעולים, כי הראשון זה חסד, השני גבורה וכו', השישי יסוד. אז הוא יש לו מעלה מיוחדת שהוא יסוד. זה הכובע האחד שהוא משמש בו. אבל יש לו עוד תפקיד, שהוא סמוך לשביעי. כלומר, הרב יעלה האחרון, שהוא מספר שבע. והוא, השישי הזה, לוקח את כל האורות של כל החמישה שקדמו לו, וכולל את שלו, שש אורות, ונותן אותם לשביעי שהוא מסיים. אלא מה? חששו לכבוד הציבור, כיוון שמותר על פי ההלכה להוסיף בעולים. וכמובן עדיף לתת לכל עולה שלוש פסוקים חדשים, ולא לחזור על אותה קריאה שוב ושוב. אז לכן צריך מראש, אם הפרשה קצרה ויש יותר עולים, אז צריכים להיות חכמים, לא להיצמד למספרי העולים שכתובים בחומש, ואגב זה לא לפי ההלכה, כי יש הרבה מקומות ההפסקות לא נכונות, נוגדות את ההלכה, שזה מקום שיש שם דברים לא כל כך נעימים, אם זה בפתיחה, אם זה בסגירה, אז כך המנהג של חכמי ישראל לקצר כשיש. אז נותנים מראש לעולה הראשון שלושה פסוקים, עולה השני שוב שלושה, וכך שאפשר יהיה לעלות עוד. עכשיו מה קורה כעת, ברגע שיש עוד עולים? מתי מוסיפים? אחרי השישי. אז השישי הוא נשאר מספר שש, כי הוא באמת הכי חשוב מצד זה שהוא מספר שש. עכשיו יעלה זה שאחריו הוא יקרא עולה גם העולה, אבל הוא למעשה שביעי, כי הוא מספר שבע במספר העולים, אז הוא גם כן הרוויח. אחר כך יעלו נגיד, נאמר, עשרה אנשים עולים. נגיד שיש איזה שמחה, חתונה, ירבו שמחות בישראל, או יש שני חתנים או יותר, אז רוצים לעלות עוד עשרה עולים נוספים. כל העשרה עולים האלה הנוספים שעולים, חוץ מהאחרון, העשירי שעולה לפני האחרון יקרא סמוך, מפני שהוא סמוך למשלים. הראשון זה סמוך לשישי, האחרון יקרא סמוך למשלים, כיוון שהוא גם כן מעין סגן של השישי. עכשיו לכן צריך להסביר לציבור, כשיש שערה כזאת, שבשבת רגילה, אז הנה חינם לא יוסיפו עולים, אלא כשיש צורך. מה זה צורך? אם חס ושלום מישהו מהעולים לא שומר שבת, או עובר איזה עבירה דאורייתא, אז הוא לא מצטרף לשבעה עולים, אנחנו בבעיה. אז לכן טוב להוסיף. לכן בבניינים שיש אנשים מבחוץ, שלא תמיד אתה יכול לתהות על קנקנם, אז טוב לא להיצמד רק למספר שבעה עולים, אלא תמיד להוסיף אחד או שניים על צד שיש מישהו שיש איתו איזה בעיה הלכתית. אבל כאשר רוצים יש שמחה, ואז חייבים להעלות שלא לפגוע בכבודם של בעלי השמחה או האורחים החשובים שהגיעו מבחוץ. ועל פי ההלכה, אורח שבא מבחוץ צריכים לתת לו עלייה, אז אם כן, אנחנו ניתן להם ונוסיף אותם, ואז שוב פעם, כפי הסדר שאמרתי, ואני אחזור על זה בקצרה, עולה מספר 6 הוא הכי חשוב, הוא נקרא שישי, עולה מספר 7 שגם הוא מוסיף, גם הוא חשוב, שהוא מספר 7, אחר כך האחרון, זאת אומרת האחד לפני האחרון, האחרון האחרון הוא המשלים, שהוא קורא שלושה פסוקים אחרונים או יותר, לפי הפרשה שיש שם, וקורא את הקדיש. זה יקרא משלים. הלפני משלים, גם הוא נקרא סמוך, והוא סמוך לאחרון, סמוך למשלים, ויש לו גם כן מעלה. תודה רבה.
תודה רבה, תודה לציון מהמרכז, חזק וברוך לרב, ואנחנו נמשיך לשמוע עוד שאלות, הפעם שלמה מחיפה.
הלו, שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול את הרב, מרן כותב בחווה דעת שיש בעיה לעלות לקבר של הרשב"י במירון, מכיוון שיש שם ערבוביה בין גברים לנשים, אז רציתי לשאול את הרב, כיום שיש דרך מהדרין, האם גם יש בעיה או ש...
אדרין, אתה מאמין? אתה מאמין שיש דרך מהדרין? אתה יודע שגם לתוך הדרך מהדרין יש ערבוביה. אם מרן כתב, הוא ידע מה שהוא כתב. ובכניסה הראשית למירון המצב לא מתוקן. זה לא כמו שאתה מדבר. וגם הכביש והכניסה והגישה, רואים אלו את אלו, לפעמים מתערבבים אלו באלו. וכשיש לך המון ציבור, כן ירבה וכן יפרוץ. בלי עין הרע, כן ירבו. ואין לך שליטה על מה שקורה. אז איך שלא יהיה, המצב הוא עדיין אותו מצב, רק אני לא מחווה דעה אם כן ללכת או לא ללכת. כבר כתבו הפוסקים שאנחנו לא נחווה דעה, כיוון שרבי שמעון בר יוחאי גדול וענק, ואנחנו לא יכולים להגיד לאנשים, אל תלכו לשם. וכל אחד יחליט מה שטוב לעשות ומה שנכון יותר לעשות. אבל לומר שזה מהדרין, זה בכלל לא מהדרין. גם אגב, מה שאומרים מהדרין זה כאילו מקום שאין שם קברים, אז תדע לך שמי שכהן ושומע אותי שידע שכמעט אין שם מטר אחד בכל ההר הזה שאין שם קבר. בדוק ומנוסה, ואני מכיר את זה, ישבנו לפני 10 שנים, קרוב ל10 שנים, בוועד של הרבנים של מירון, ושם אני הצעתי להם והגשתי להם מה שכתבו בספרים הקדושים. היו איזה רב או שניים שקצת לא מצא חן בעיניהם, ואולי אפילו לגלגו בחצי פה על מה שאמרתי. והנה, הוכח מעל כל ספק, כשנחשפו שם הרבה קברים שם בסביבה, בכל השטח שסביב מירון, סביב הכניסה למירון. לכן כל הכניסה הראשית היא הייתה בית קברות אחד גדול, שהבריטים הרשעים הרסו אותה והחריבו אותה, כאשר הגנרל אלנבי הגיע לשם לביקור. אז לא היה כניסה דרך השער הראשי, אלא מאחורה מוואדי עמוד, משם היו נכנסים לפני 100-200 שנה. ואז יצא פסק של רבני צפת ברשות הרב אתרוג, ואיתו הרב אדרי והרב יעקב אנטבי. אלה 3 דיינים מפורסמים בדיוק לפני 100 שנה, שהיו עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, לא תקום פעמיים צרה, הם פרסמו שאסור לכהנים להיכנס שם, בכל הכניסה הראשית, איפה שהשטח של הכניסה, שם הכל בנוי על בית קברות, או בית קברות שנהרס ונחרב, והנה היום מוצאים שם קברים, כשנסים לחשוף שם או לשפץ, אז מוצאים עצמות של נפטרים. והשם, הוא החום יכפר עוון. תודה רבה.
אנחנו עם מאזין מבת ים, שלום לך גבריאל.
שבת שלום לכבוד הרב.
שבת שלום וברך.
כבוד הרב, רצינו לשאול את הרב, בשבוע שעבר הרב דיבר לגבי הקדיש אחרי שיעור תורה שזה נועד לרב.
כן.
ואני כרגע אבל על אמא שלי בתוך שנה, רציתי לשאול אם אני אמור להגיד את הקדיש, אני לא חייב ולא צריך אחרי שיעור תורה, או איזה קדיש כאילו...
תראה, אם יש אנשים אחרים שכן אומרים, בוודאי שאתה תאמר. אני אמרתי את זה רק לדרך לימוד. אמרתי את זה כי רציתי שאנשים ידעו שזו האמת. וזה המקור. המקור הוא בתלמוד, במסכת סוטה, אני חוזר ואומר, שיש בכוחו של הרב שאומר את הקדיש, והציבור עונים, יש מרבה דאגדת, למחול את עוונותיהם. כך מביא גם רבי אברהם אזולאי בספרו חסד לאברהם. וכך דבר ידוע, וכך רבנו חיים פלאצ'י העריך לזה בספרו כף החיים. בן חיים פלאצ'י תיקן אז באזמיר שלא רק זה, אלא גם הקדיש נאמר לפני עלינו לשבח ששחרית, שמפורש בשער הכוונות, שהוא לעילוי נשמת הנפטרים, רבי חיים פלאצ'י היה מכריז בבית הכנסת שלו שהוא לבדו יאמר את הקדיש הזה, והוא יכוון על כל הנפטרים שקרובי הציבור. עכשיו, זה קדישים של תפילה, סדרי התפילה. היום אנחנו לא נתערב בזה, כיוון שאנשים רגילים כן לומר, ומי שיש לו תוך י"ב חודש בוודאי שצריך לומר, להפך, אם הוא לא יאמר זה פגיעה בכבוד המת, אבל אני מדבר לגבי קדיש של לימוד תורה. קדיש של לימוד תורה, אם איזה שייך לרב, אומר הקדיש. אם הוא מוותר זה משהו אחר, אבל האמת שלא טוב שהוא יוותר, אלא הרב אומר הקדיש, צריך לומר הקדיש, והוא אומר התגדל והתקדש מרבה, הוא מתפלל על זה שמשיח יבוא, וימחה שמו של עמלק, ויהיה שמו של הקדוש ברוך הוא שלם, ואז הציבור עונים עליו, יהא שמה רבה מברך, ונמחלים עוונותיהם. מעלה כל כך גדולה, מקרב את הגאולה, וחבל שזה היום נמסר בידי ההמונים. וכל אחד אומר קדיש, אפילו רובם ככולם, לא כולם, אבל רובם אומרים את הקדיש עם שיבושי לשון, ורבנו לעזר פאפו, בספרו חסד לאלפים כותב שבמקרה כזה הם לא מעלים את המת אלא חס ושלום, חס ושלום הפוך. אז לכן כל ערום יעשה בדעת. אבל אתה, אם אתה רואה שיש אנשים נוספים שכן אומרים והרב בן קולו אומר, אז אתה יכול לומר, כיוון שהמנהג כן לומר. היום המנהג לומר, אז אתה יכול כן לומר, אין בזה איסור. אבל אני רק דיברתי מצד העדיפות, מצד העדיפות כמה טוב היה היו מחזירים את הדבר לקדמותו, והרב אומר השיעור או הדרשה, ובסיום דבריו היה אומר את הקדיש בעצמו. תודה רבה.
וכבוד הרב, קדיש על ישראל זה הכי חשוב?
הקדיש שנתקן לצורכי הנפטר, כך מפורש בדברי רבנו הארי בשער הכוונות, הוא הקדיש של על ישראל שאומרים בשחרית לפני עלינו לשבח. וכך קורא לו שם רבי חיים ויטל בשם קדיש דרבנן. והוא נקרא קדיש שנאמר נתקן על הנפטר. לא הקדיש על השיעור תורה. קדיש שלפני עלינו לשבח, כיוון ששם אמרנו קווה אין כלוהינו, אין כדוננו, ואמרנו שם את פיתום הקטורת, ואחרי זה תנא דבי אליהו, זו שעה מאוד מוכשרת להעלות את הנפטר למדרגה יותר גבוהה. גם שני דברים עושים, להציל אותו מגיהינם, וגם להעלות אותו למקום גבוה, כמו שמפורש בספר שער הכוונות. זה המקור שלנו. כל סידור התפילה שלנו היום הוא בנוי על פי סדר ספר שער הכוונות. ולכן הוא כתב כך שזה הקדיש הכי חשוב שהוא נתקן, והוא נקרא קדיש על ישראל, נקרא קדיש בתרה. גם הגאון רבן יוסף חיים בספרו עוד יוסף חי, מעריך בזה, תראה בפרשת ויהי, מעריך בזה וכתב על כל העניין של הקדיש הזה, כמה מעלתו חשובה. אז זה קדיש על ישראל שנאמר לפני עלינו לשבח של שחרית. תודה רבה.
תודה לגבריאל, חזק וברוך לרב. אנחנו מאזין מהדרום, שלום לך שרון.
שלום עליכם כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
הרב, רצינו בבקשה לשאול לגבי בראש חודש, אחרי שאומרים את החצי קדיש לפני מוסף והקהל מורידים את התפילין, האם יש עניין לחכות שיקפלו את התפילין וממש עשינו את זה כמו שצריך, או שרק החרצו, מה לחפות?
את לא, לא להמתין. ולמה? כיוון שהקדיש הזה הוא נתקן על תפילת העמידה. כי יש לנו כלל, כל תפילת עמידה שנאמרת צריך להיות לה קדיש סמוך אליה, חוץ משחרית. שחרית אין לנו קדיש כיוון שצריך לסמוך גאולה לתפילה. כך כותב הרב שלמי ציבור. אבל שאר התפילות, אם תתבונן במנחה של שבת, אין לנו קדיש בשלישי בגלל זה שיש לי קדיש סמוך לעמידה. ואיך שמסיימים את הקדיש, מתחילים השם שפתי תפתח. כנ"ל בתפילת ערבית, כל תפילות ערבית של כל ימות השנה. חול שבת במועדים וימים נוראים, אז בסיום הברכות של ברכת השכיבנו, מיד קדיש ומיד עמידה. כל תפילות מוסף, כולל שבתות, חגים, ימים נוראים, ראש השנה, יום הכיפורים, יש קדיש, מסיים הקדיש, מתחילים, השם שפתי תפתח. זו הלכה קבועה. ואם כן, בראש חודש יש לנו כאן בעיה, כיוון שאני צריך להמתין עם התפילין לקדיש. ורק אחרי הקדיש לחלוץ את התפילין, לכן שם אסור להתעכב, שזה הפסק, אלא מיד שאתה חולץ את התפילין לחסות אותו, כך נוהגים, לא להשאיר אותו גלוי, זה לא כבוד, וחסים אותו עם המעיל הזה, השקית של התפילין, השקית של הציצית הגדולה הזאת, חסים את כל התפילין עם הרצועות, עומדים עמידה. ואחר כך, בסיום חזרת השעץ, מקפלים את התפילין. ואסור באמצע חזרת השעץ, מובא בפירוש הפוסקים, שאין לקפל את התפילין באמצע חזרת השעץ. אלא אם כן החזן מתמהמה, ויש לך זמן בין העמידה לבין חזרת השעץ, יש לך זמן, אתה יכול לקפל אז. אבל איך שהוא התחיל את חזרת השעץ, תפסיק. אבל זה לא נכון להמתין לציבור לקפל את התפילין, כיוון שצריך סמוך כמה שיותר, איך שסיים חזן את הקדיש, להתחיל את תפילת העמידה. תודה רבה.
כן, אנחנו רוצים להודות לרב, חזק וברוך. אנחנו עם מאזין נוסף, אני חושב שהוא האחרון, יוסף מקצרין. יוסף,
כן,
שומע? בבקשה, יוסף.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
השם יברך אותך.
תלמור.
יש לי גם שאלה בעניין הקדיש, אבל לפני כן יש לי שאלה, אם אני יכול לשאול את השאלה הזאת לגבי הקדיש, כי כבר לפני שנה בערך שאלתי אחד מהפוסקים, רב שכונה מעיר אחרת.
טוב, אם שאלת, אז...
מה השאלה?
אני לא יודע אם מותר לי לשאול מישהו אחר.
לא, אל תשאל מישהו אחר, בוא תשאל את השאלה שרצית מעיקרה לשאול, בבקשה.
לגבי הקדיש של אחר עלינו לשבח, הוא אמר לי שלא לענות אמן, אם לא מוסיפים פסוקים לא לענות אמן.
לא יודע, אני לא יודע אם זה נכון לומר כך, כיוון שיש מנהג של יהודי אשכנז, כל יהודי אשכנז נוהגים לומר את הקדיש אחרי עלינו לשבח, ויהודי מרוקו יש חלק ממנהגי האשכנזים שהם כן נוהגים בזה, והם נוהגים לומר חצי קדיש. האמת שבמקור אין קדיש אחרי עלינו לשבח, אבל לפני התיקון של רבנו ארי את סדר הסידור של התפילה, באמת אנחנו רואים שאחרי זה היו אומרים שיר של יום, היו אומרים את הוא בא לציון עם קדיש תתקבל, ומיד אחרי קדיש תתקבל אומרים עלינו לשבח, ואז היו אומרים קדיש על יהיה שלמה, ואחרי יהיה שלמה אומרים שיר של יום, ושוב קדיש יהיה שלמה. זה היה הסדר, וככה סדר של הליטאים, גם התימנים, הבלדים, ככה נוהגים. אז יש לזה מקור, לא נוכל להגיד שאין לזה מקור. כן. היה לך שאלה אחרת?
לא, לגבי העניין הזה, שאם מותר לי לשאול אותך או פוסק אחר, זה שכבר שאלתי בעבר.
לא שואלים עוד רב, אבל יש חילוק אם זה דבר שתלוי בספרה, או דבר שהוא כתוב בהלכה. בהלכה זה לא קדיש לבטלה, אין דבר כזה שאני אגיד שזה קדיש. מתי אתה לא עונה קדיש? למשל שאין עשרה, ומישהו אומר קדיש, אני לא עונה. או למשל הולכים לבית העלמין, ושם בא מישהו ועומד ליד קבר אביו או אמו, ומתחיל להגיד קדיש. הוא חושב שהמתים שם מצטרפים למניין, ומצרף את כולם למניין. וזה לא עונים, לא עונים אמן, זה אמן נתומה. אבל כאשר יש מניין, ויש מקום לומר קדיש, ויש שורש למנהג, אני מדגיש שיש שורש למנהג הזה, יש מקום לענות קדיש. תודה ותבורך.
אמן. תודה רבה, ואנחנו ממש לקראת סיום, כבוד הרב, וממש כמה מילות סיכום.
אנחנו בשבת זו מתקרבים בלג לעומר, ואומר עוד מילה במעלת יום לג לעומר, לדעת כמה מעלתו גדולה מאוד. יום לג לעומר, עניינו שאז מתגלה שם של רחמים, שמתחלף שם אלוקים בשם א' כ' ד' ת' מ', אלה האותיות שלפני שם אלוקים. ואז מתגלים הרחמים. המערש"א כותב עוד סיבה ליום לג לעומר, מכיוון ששני שליש מימי הספירה עברו, נשאר לנו רק שליש. איך שסופרים שלושה או שלושים, אז אתה עובר את הרוב, ורובו ככולו, ולכן התמתקו הדינים שישנם בימי ספירת העומר. מגם שרבי שמעון בר יוחאי יצא מהמערה באותו יום, כמו שכותב הרב ערוך השולחן, וגם ידוע מה שהגמרא אומרת, וכך רבנו ארי שמח ידוע על זה בספרו שער הכוונות, והגאון חידה העתיק אותו, שבאותו יום שמח רבנו הארי את חמשת התלמידים שהם רבי שמעון, רבי יהודה, רבי מאיר, רבי יוסה ורבי אלעזר בן שמוע, ויש גורסים רבי נחמיה במקום רבי יוסה, העיקר שחמישה תלמידים נסמכו באותו יום, ומשם המשיכה השלשלת של התורה הקדושה, ולכן אנחנו עושים שמחה ביום הזה. על פי שעדיין הספרדים, אנחנו עד יום שני בבוקר עד שמסתפרים, ועד שעושים חופות זה רק ביום שני, שהוא י"ט לעומר ולא בי"ח, אבל מצד שמחה יש שמחה ביום הזה, כמו שמובא בפירוש בספר שער הכוונות. אז לכן אנחנו ראוי שנשמח, ונשמח ברבי שמעון, ונשמח שמחת תורה, שמחה אמיתית, לא שמחה של פטטות וגחלים ומנגלים, לא זה השמחה העיקרית, אלא השמחה העיקרית לשמוח בתורה הקדושה, לשמוח ברבי שמעון ולשיר שירים לכבודו, ועל ידי זה נגאל גאולת עולמים במהרה בימינו, חזקו וימצאו אחי ורעי, שבת שלום ומבורך, והרבה הרבה אושר ואור בכל בתי ישראל.
אמן ואמן. תודה וחזק וברוך.
תודה לכולכם. תודה לצוות, ברכה מיוחדת. רבי שמעון בר יוחאי על כל מה שאתם עושים.